קורונה וכל מה שמתלווה לעניין הזה ממש לא נעים, וייתכן מאוד והסגר היא הדרך היחידה להפחית את המספרים המבילים האלה של המאומתים לקורונה בצורה מהירה ודרסטית עם כל הנעימות, וזאת לצד החיסונים שמספר המקבלים אותה כבר מתקרב ל-100,000 איש ביום. בינתיים יצאנו למערכת בחירות. הרחש בחש סביב כחול לבן והאפשרות שהמפלגה הזו, שנזכיר לכולם, התחילה את הקדנציה הקצרה האחרונה עם למעלה מ-30 מנדטים, סיכוי גדול שתסיים בבחירות הקרובות בלי כלום, והיא תיקבר בבית הקברות למפלגות פוליטיות, אבל זה מייצר לחץ סביב בני גנץ, יושב ראש המפלגה, לקבל החלטה האם הוא מתמודד עד הסוף, עם אופציה להתאוששות אוטוטו בסקרים, או לסגור את הבסטה, לתפארת מחנה רק לא ביבי, שנכשל פעם נוספת. ננסה ללמוד על האופציות העומדות בפני נתניהו בבחירות הקרובות ולאחריהן, כשנכון לסקרים האחרונים, מחנה רק לא ביבי היהודי מונה יותר מ-60 מנדטים. אז נכון, בנט וסער הן מפלגות ימין, גם בתוך המחנה התיאורטי הזה של רק לא ביבי. ועוד דבר, שכל מה שנאמר הבוקר רלוונטי להבוקר. כי כל שינוי במפת המנדטים, במפת המפלגות, בתזוזות בין המפלגות, ובעיקר במרכז שמאל, משנה או עשוי לשנות את התמונה כולה. נעסוק גם בהפגנות הזעם סביב מותו של הנער אהוביה סנדק, זכרונו לברכה, במרדף של שוטרים אחריו ביהודה ושומרון, כלכלת הקורונה והסגר ועוד כמה עניינים. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב, שבוע טוב.
שלום בצלאל, שבוע טוב, בוקר טוב, אלה הכותרות לשעה 8. כאמור, ישראל תיכנס היום לסגר שלישי מאז החלה מגפת הקורונה. הסגר יחל בשעה 5 בערב וימשך לפחות שבועיים, ומשרד הבריאות מעריכים שייתכן וימשך אף 4 שבועות. ממונה הקורונה אמר הבוקר כי יציאה מהסגר תושפע באופן משמעותי מההתחסנות של האוכלוסייה בסיכון. המשטרה הודיעה כי תקצה 6,000 שוטרים לאכיפת הסגר ותתמקד באכיפת התקהלויות אסורות. והמשטרה נמסר עוד כי יוצבו מחסומים בכבישים בכל שעות היממה, נוסף לבדיקות אקראיות שנהגים בכבישים. כמו כן יבוצעו ביקורי פתע לשוהים בבידוד. ועדת החינוך של הכנסת התכנס הבוקר לדון בתקנות הסגר במערכת החינוך. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת רם שפע, איים שלא לאשר את התקנות כפי שהוצגו בשל הפגיעה בתלמידי כיתות ה' הדיוד. מבצע החיסונים לתת כתף, במשרד הבריאות בודקים את האפשרות לחסן את כל צוותי ההוראה כבר מהשבוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תקווה שעד סוף השבוע הקרוב נגיע ל-150,000 מתחסנים ביום. כ-2,000 צעירים הפגינו אמש מול המטה הארצי והמשרד לביטחון הפנים בירושלים, במחאה על הרג הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, במהלך מרדף משטרתי בבנימין בשבוע שעבר. המפגינים קראו לשר לביטחון הפנים להקים ועדת חקירה חיצונית לחקירת התנהלות המשטרה באירוע. במהלך האימותים נפצעו 11 שוטרים ונעצרו 11 צעירים. יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון בני גנץ, שוקל את המשך צעדיו אמש וביטל הצהרה שתכנן לתת, כנראה מאחר ולא הגיע להחלטה סופית. גם עתידו של שר החוץ גבי אשכנזי לא החליט עדיין על המשך צעדיו במפלגה. התחזית עד ליום שלישי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה. תגיד, נדב, מה אתה חושב על כחול לבן? מפלגה שקמה בכל רעש גדול, מתוך תקווה לישראל, חוסן לישראל, למרות שהיום החוסן לישראל זה החיסונים אולי, תראה מה נשאר מהם.
כן, ואנחנו זה לא...
היושב ראש וסגנו מתלבטים האם נפרוש מהחיים הפוליטיים או להתמודד ולהתרסק ככה עם ה... לצלע ההר בצורה מפוארת, לא יאומן.
אני אגיד לך משהו שאולי קצת יפתיע, למרות שבאמת הם קמו כדי לתת איזשהו אלטרנטיבה שלטונית, מה שנקרא, אבל ייתכן לומר שמצד האמת הם עשו את הצעד הנכון כשהם נכנסו לממשלה, כדי להתמודד עם המשבר הגדול שאנחנו עדיין בתוכו של קורונה. הם רק שכחו שמי שעומד מולם זה פוליטיקאי מאוד מאוד משופשף, ש... אולי הכוונות שלהם היו רצויות, אבל איתו זה קצת יותר קשה. אבל יכול מאוד להיות שהצעד שהם עשו, למרות המחיר הפוליטי הכבד, שאנחנו גם רואים אותו בעיניים עכשיו, כן. כמה הם משלמים, זה היה אולי צעד נכון בזמנו.
הסתכלות מעניינת ונכונה אפילו. נדב ארבל, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר הטכנאי, 9, אנחנו כאן מתחילים. 8:05, אנחנו נפתח עם ענייני הסגר והקורונה. הדוקטור אשי שלמון ממשרד הבריאות, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יוצאים לסגר שלישי, והוא האחרון נראה לך?
אני מאוד מקווה. אם נצליח בצורה אפקטיבית לחסן את האוכלוסייה מחד, ולצאת מהסגר הנוכחי בצורה יעילה וטובה מאידך, וסוף סוף אולי הציבור יפנים שהמחיר של אי ציות ואי הקפדה להוראות זה סגר, נקווה שזה סגר אחרון.
קל להפיל את זה על הציבור, כשהציבור רואה חיסונים, רואה את האור בקצה המנהרה, ומרגישים כבר אווירת סוף עונה, קשה להאשים את הציבור בכוונת מכוון.
לא עשמות, אבל מצד שני, אני אומר, ואני הייתי הראשון לומר בכל מקום, כמובן דוגמה אישית, ולא להאשים את הציבור וכדומה, אבל אני רואה מה קורה בכל מקום, ובלי שהציבור יפנים את זה, שאנחנו פשוט לא נצא ממסכת הסגרים הזו, מבלי שתהיה התנהגות אחראית, אנחנו בבעיה. אני לא מדבר על ציבור מסוים, אני לא מדבר על אנשים מסוימים, אבל גם התקהלויות שהיו בתל אביב, בפארק הירקון, אירועים אחרים שראינו, אפילו בסוף השבוע האחרון.
לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל. לאורכה ולרוחבה, לא ציבור כזה או אחר.
נכון, זה מה שאמרתי.
כן, אבל אני כן אעיר פה, נפתח סוגריים, זה לא קשור אליך, זה קשור לתקשורת הישראלית, שכשידע להעצים התקהלות כזו או אחרת חרדית, וכל אירוע אחר שאיננו חרדי, לא עניין אותה. לא...
יש גם בעיה אחרת, שציבורים שלמים עסוקים בלהרגיש של פריירים לעומת ציבורים אחרים, וגם זה צריך להפסיק. בעיניי הציבור החרדי צריך להישמר מאוד על נפשו, ללא קשר אם יש לי פה ושם גם מפירים במקומות אחרים. ואיך אומרים, תראה, אני חלילה לי מלשים את הציבור החרדי, אבל פה ושם, כמו שאנחנו יודעים, היו גם שם אירועים שעשו, ועדיין ישנם אירועים שעשו.
כן, אבל באותה מידה גם בציבורים אחרים, במגזרים אחרים, והתקשורת לא יצאה בכותרות
גדולות. אני
לא יודע, אני חושב
שכל כל אחד צריך להסתכל לתוך ביתו, ולבני משפחתו, ולחבריו, ולשמור, ממש לשמור על הנפש.
טוב, כמה זמן הסגר הזה יימשך להערכתך?
בוא נראה, להערכתי, לא יודע אם זה ייגמר בשבועיים וחצי, שלושה או ארבעה, אבל זה סדר הגודל.
אוקיי. המוטציה, המוטציה הבריטית הזו שמדברים עליה, ואתה מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, אז בטח יש לך נגיעה לזה יותר מאחרים במשרד, עד כמה היא באמת אמורה להפחיד או להלחיץ או להגדיל תחלואה? תן לנו הסבר על זה.
המוטציה היא אחת מיני אלפים של מוטציות שיש. מה שקרה פה זה שהבחינו לכאורה בקשר בין עלייה בתחלואה באזורים מסוימים לבין שכיחות המוטציה, ומתוך כך ניסו אולי לראות האם יש באמת עלייה בסיכון, לא בחומרת המחלה או חלילה במוות, אלא בסיכון של הנגיף להדביק מהר אחרים. אז יש נתונים כאלה, ולכן זה ידעיק. מצד שני צריך להבין שהמוטציה לא נמצאת היום באנגליה, היא נמצאת בכל מקום, כולל בארץ.
היה אתמול דיווח באחד מהערוצים.
אנחנו עוד מקווים שהחיסון יעיל כנגדה, ואם כן, ככל שנמר להתחסן, העניין הוא ימח.
כן, כי היה איזשהו דיווח באחד מהערוצים אתמול בערב, שהמוטציה הזו היא בכלל המצאה של ראש ממשלת בריטניה, כדי לשכנע את הציבור שלו להיכנס מהר לסגר.
אני לא יודע, נשמע לי אמירה מוזרה, לא ברור לי מי אמר אותה, היא נאמרה בלום שם.
ציטוט של בכיר במשרד הבריאות.
כן, נו, בסדר, אתה יודע, כל אחד יכול לזרוק. ברגע שאין שם ותמונה מאחורי הציטוט, אתה לא יודע מה אתם מזה. תראה, זה ברור שהמוטציה הזאת קיבלה תעודה, וגם תעודה פוליטית, אפשר לפרשן למה, אבל היא מוטציה אמיתית. עד כמה היא משמעותית ברמה של הסיכון האפידמיולוגי עוד נגלה, אבל אי אפשר להגיד שזה סתם איזה המצאה של מישהו.
כן, לא, זה, אוקיי, בסדר. שאלה נוספת, קשורה לחיסונים. אדם שמקבל, הרי מקבלים שתי מנות חיסון, אדם שקיבל את המנה הראשונה, הוא כאילו לא חוסן עדיין, נכון?
זה לא כך. היא נוצר...
מבחינת הזהירות בעיקר.
הוא שמתחיל מהמנה הראשונה והולך והולך. לו יצויר אדם שמקבל מאיזושהי סיבה רק מנה אחת ולא מנה שנייה, זה לא אומר שהסיכוי שהוא מחוסן הוא אפס, אלא הוא בדור ה-60% או 70%. כדי להגיע לחיסון שאנחנו רוצים של 95%, זה באמת צריך את המנה השנייה.
אבל כן, כשמקבלים את המנה הראשונה, הוא כן בתוך מערכת חיסונית כבר?
המסר הבסיסי הוא שברגע שמקבלים את המנה השנייה, מתחילה להיווצר התגובה החיסונית, גם היא לא כך עצמן. זה לא שקיבלתי מנה אחת, והיידה הולכים לשחק ולעשות הכל.
זהו, והשאלה, ואת יודע שהשאלה היא בעיקר רלוונטית לאוכלוסיות שעוברות, שמקבלות כרגע את החיסון, וזו האוכלוסייה המבוגרת. שוב, הרגשה של סוף עונה ברגע שקיבלו את המנה הראשונה, ואם זה לא מחסן עדיין לגמרי, אז להיזהר ולהישמר עד המנה השנייה.
ממש צריך להיזהר, וזו טעות נפוצה. גם הכללים מאוד ברורים, עד שבוע ימים מהמנה השנייה, יש לי תנאי, כאילו, למעשה גם תסקש לבידוד וכדומה. דבר מוסף, בדיוק בגלל ענייני מראית עין, אנחנו מצפים גם מהמחוסנים, גם כשיהיו מחוסנים, להמשיך להתנהג בפומבי בצורה ראויה. מסכות, משמירת מרחק, מניעת התקהלויות וכדומה.
טוב, תעדכן אותנו מתי שנוכל להשתחרר מכל המגבלות המעיקות האלה.
אני לא יודע, אני רוצה לקוות, אתה יודע, אני אומר לכולם, איפשהו לקראת שבועות, אני מקווה שכבר נהיה במצב אחר לגמרי.
וואו, חצי שנה.
זו תקווה גדולה. כן.
חשבנו פסח כבר נחזור לשגרה.
חשבנו, אבל תראה, ריאלית, כדי להגיע לחיסון משמעותי, צריך לחסן 70% לפחות, אולי יותר מהאוכלוסייה הישראלית. ולחכות את אותם, לעבור את התהליך של אותן 4-5 שבועות, פסח מאוד מאוד אמיציוזי, אני לא מאמין.
טוב, נחכה ונראה, יש לנו עוד כמה חודשים, סחבנו שנה, נסחב עוד כמה חודשים. הדוקטור אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, רק בריאות.
רק בריאות ושבוע טוב ובריא.
תודה, תודה.
להתחסן, כל מי שיכול וצריך, לא להסס, לא לחכות, פשוט ללכת.
לגמרי. תודה, תודה, שיהיו בשורות טובות. מכאן לפוליטיקה, איתי גדסי ואבי רבינה, בוקר טוב חברים.
בוקר טוב.
טוב, שבוע ראשון של מערכת הבחירות, כשעדיין הכל לוט בערפל, כי עד להגשת הרשימות יש לנו עוד חודש וחצי.
חודשיים?
לא, חודש וחצי.
חודש וקצת.
חודש וקצת, נכון. כן, אנחנו עכשיו בי"ב בטבת, אז יש לנו עד ראש חודש אדר. חודש וחצי, משהו כזה. טוב, אז תמונת מצב שלנו הבוקר.
אני רוצה לשים נקודה דווקא על מה שקורה בימינה, אני חושב שהדבר הזה מאוד מעניין, למרות שגם באגף השמאלי, כמו שאמרת, עד שנתקרב למועד הגשת הרשימות לא בדיוק נדע, אבל מה שקורה זה פתאום בצלאל סמוטריץ' שמעביר ביקורת על נפתלי בנט, על כל מיני רעיונות שהוא מקיים בשבת, כמובן מצלם לפני שבת, משדר בשבת, האם הדבר הזה מעיד על כך שהשניים השותפים הולכים לפרק את החבילה? אז כל מיני גורמים כבר מתחילים לחשוב שכן. זכור לנו הצעה של בצלאל סמוטריץ' מלפני מספר ימים, הצעה שהוא שלח לבנט לעשות ריצ'ראץ' ברשימה, בעצם להציב בעשירייה הראשונה 5 אנשים שלו, של איחוד לאומי. הוא טוען, בצלאל סמוטריץ' ואנשיו, שהמנדטים של נפתלי בנט זה
רגע,
מנדטים.
רגע, אתה פה מבליע סיפור שלא הרחבנו עליו. ביום שישי פרסם נפתלי בנט שהוא הולך להתראיין בליל שבת באחד מערוצי התקשורת, לא ניכנס נכון. לפרטים. למרות שהוא הלך נקרא לזה לרעיון בתוכנית של אנשים שהם מאוד לא ימניים, מאוד אוהבי ימין במרכאות, וזה גל של ביקורת. מה אתה הולך להתראיין בתוכנית ועוד מפרסם על כך, ואומר תבואו לצפות בזה בשבת?
הביקורת הייתה על כך שהוא משתתף בשבת, סמוטריץ' כתב בפוסט ארוך, הודעה ארוכה שלו, על כך שהוא, מאז שנכנס לפוליטיקה, מקפיד לא להתראיין בשבת, ובעצם תקף בעקיפין את נפתלי בנט על כך שהלך לאותה תוכנית. זה כמובן מתחבר, כמו שאמרתי, לנושא של אפשרות על ריצה עצמאית באיחוד הלאומי, שמדברים על כך. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך יסדרו את המנדטים ואת הרשימות בימין החרדלי ובימין הדתי יותר מאשר מפלגות ימין סתם. ובעצם הדרישה של סמוטריץ' הייתה לריצ'ראץ', ולכן אנחנו רואים פה את ה... סמוטריץ' טוען, אנשיו טוענים, תראה, נפתלי בנט היה 23 מנדטים בסקרים, ובסופו של דבר המנדטים האלה התעיידו עוד הרבה לפני הבחירות, בשל העובדה שגדעון סער נכנס, ובנימין נתניהו עדיין לא הפעיל את הקשית. מה יקרה כשהוא יפעיל? ולכן אומר סמוטריץ', אני מביא מנדטים שהם קשים, ימין חזק, ולכן מגיע לי גם ריצ'ראץ', 5 אנשים בעשייה הראשונה, ואם לא תרצה, הרי יש אפשרות של הליכה עצמאית קיימת.
אני רוצה לומר מילה בנושא הזה. לפני שמדברים על כחול לבן ועל השמאל, ויש הרבה, הסיפור הגדול זה מה שמביא איתי באמת, שזה פורסם בסוף השבוע, סמוטריץ' דורש 5 מקומות בעשירייה הראשונה, והפעם, בניגוד למערכות קודמות, מדובר באיום גדול, אם לא איום ענק על בנט, כי כשבנט מציב את עצמו כאלטרנטיבה היחידה מימין לנתניהו, אז בסדר, אז סמוטריץ' יאיים שירוץ לבד, יגנוב 2-3 מנדטים מקסימום.
כן, אבל בלי סמוטריץ' הוא כלום. הוא יביא את ארבעה מנדטים אולי שהוא הביא בבחירות הראשונות לפני שנתיים.
זה בדיוק אני מכוון, כשיש לו את גדעון סער שמביא את המנדטים החילוניים הימניים, לוקח לו את אותם מנדטים שבנט הצליח לנפנף מהם בחודשים האחרונים בסקרים עם 20 מנדטים, 23 מנדטים, זה כבר לא קורה. בנט כרגע עומד בסקרים בין 10-13 מנדטים מקסימום, ועם סמוטריץ' פורש, אני לא בטוח שבנט הביא יותר מנדטים ממה שתביא מפלגה של סמוטריץ' עם חיבורים כאלה ואחרים בתוך הימין החזק, ולכן זה באמת סיפור גדול, ואתה שומע את התגובות של בכירים בימין על כביכול אותו זלזול ביום הזה של סמוטריץ', זה רק מראה כמה באמת יש שם פחד, פחד אמיתי מדרישה כזאת של סמוטריץ'.
אז בואו ננסה, לסרטט תמונת מצב אפשרית של התמודדות בימין. אם סמוטריץ' לא רץ עם בנט בסופו של דבר, אם מי כן? באיזו צורה?
יש שם הרבה רסיסים מפלגות, כן? אותם רסיסים שכל אחד יכול להגיע, יש שם מועמדת, שניים, שלושה, ואם זה
בן גביר...
בוא לא נשכח גם שהרב רפי פרץ והבית היהודי מחפשים איזושהי חנייה ואיזשהו חיבור כרגע. עוצמה יהודית שכמובן ביקשו שלא לשרבב את השם שלהם לצורכי מסע ומתן בעניין הזה, אבל גם הם רצים...
אבל אם זה לא לצורכי מסע ומתן, אם זה לצורכי ריצה בגוש ימני דתי גדול,
אם זה לצורך ריצה הם אומרים, אז בצד סמוטריץ' היה צריך לפנות אלינו, ונכון לרגע זה הוא לא פנה אלינו.
אז אני אגיד לכם מה יקרה. נתניהו מסתכל מסביבו, ורואה כרגע את מחנה רק לא ביבי היהודי. אני שם את המפלגות הערביות בצד. מחנה רק לא ביבי, שזה כל מפלגות מרכז שמאל, סער ובנט, בנט משהו היום כמובן עם סמוטריץ', המחנה הזה כבר הוא 63 מנדטים לפי הסקרים הנוכחיים. ככל שיקומו מפלגות ימין שעוברות אחוז חסימה, מימין לליכוד, למשל סמוטריץ', בן גביר וכולי, בלי בנט, הוא מגדיל את היכולת שלו להקים ממשלה לאחר הבחירות, עם סמוטריץ', עם 5-6 מנדטים, בנט 4-5-6 מנדטים, זה צריך להיות האינטרס הראשון שלו.
להזכירך, בצלאל, ראש הממשלה נתניהו מאוד היה בקשר צמוד עם הרב רפי פרץ בזמנו, בהתמודדות שלו ובהצנחה שלו לרשות הבית היהודי. אני חושב שגם הפעם הוא יעשה, אבל השאלה צריך לבדוק את ההתכנות של דבר כזה. אתה יודע, בכל אופן צריך לעבור כאן את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. למיטב זיכרוני, אחוז החסימה לא ירד, כפי שרצה
האחרים.
גם לא ירד כנראה. ולכן זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אין ספק שכל מנדט שיורד מנפתלי בנט, אפילו אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, מרסק את החלום שלו להיות ראש הממשלה, ועל זה נפתלי בנט מסתכל ואומר, אני חייב את סמוטריץ' איתי, אבל הוא עדיין לא יודע בדיוק איך הוא עושה את זה בסיטואציה הזאת.
טוב, הרבה חומר לדיבורים ולדיונים בשבועות הקרובים עד להגשת הרשימות, שיוצא בתאריך, אמרנו מקודם, זה לא ראש חודש אדר, זה יוצא...
שני לשלישי.
שני לשלישי, יוצא יום חמישי בשבוע, פרשת כתיסה ב... כן, לא, סליחה, אני מסתכל כבר על חודש קדימה.
עוד חודש במספר ימים.
כן, נכון. הנה, כן, בסוף שבט, חבית שבט, בקיצור. פרשת יתרו, עוד טוטו. חברים, שיהיה בשורות טובות ובוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
שמרו על עצמכם. איתי גדסי ואבי רבינה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחר מכן יהיה איתנו כאן סגן השרה, אורי מקלב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חולמים על איי-רובוט, מערכת קריוקי או אולי גיימבוי? בואו לגלות את הפרסים שיכולים להיות שלכם השבוע. בשלישי הקרוב, בתוכנית זמן אוויר, בשיתוף קוקה-קולה, נחשוף את הפרסים החדשים ואת הקוקה-קודים השבועיים שלהם. זמן אוויר עם מנחם טוקר, יום שלישי החל ב-2 בצהריים, כאן בכל חי. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף ב' כסלב ועד כף בשבט תשפ"א, כפוף לתקנון, קוד שבועי נפרד לכל פרס, הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר.
סוף סוף זה קורה. בעלי משכנתאות, בנק ישראל הודיע כי גם אתם יכולים לחסוך כסף. יש לכם משכנתה? זה הזמן לבדוק את ההיתכנות למחזורה. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, או משכנתאות, תבדוק את ההיתכנות ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו, כוכבית 5589, או משכנתאות.
רב-קו אונליין.
רב-קו אונליין.
דרך משתלמת, נוחה ובטוחה לשלם בתחבורה הציבורית.
כמה שניסינו להכיל ולהרגיע, לא עזר. אהרון המשיך להתפרץ בבכי, ללא יכולת להירגע. הוא לא התעניין במשחקים האהובים שלו, או סתם השתולל כרגיל בגינה. הוא נצמד אליי כל היום, ונרדם בלילה רק איתי במיטה. אחרי שבועיים כבר התחלנו לחשוש, ורציתי את הילד השמח שלי בחזרה. בבית חם, המטפלת הצליחה להגיע אליו, דרך משחק ויצירה. היא שוחחה איתו ואיתנו, ולימדה כיצד לפעול בבית, ובעיקר לא לשדר דאגה. אהרון כבר חזר לצחוק ולשחק, אבל הקורונה עדיין כאן. אל תישארו ללא טיפול, פנו לבית חם.
בית חם. מבינים בנפש. 1-599-510-550.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
השנה לא סופרים מלאי. בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל ממחירי חיסול מלאי הזולים ביותר. הזדרזו!
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
החורף בעיצומו. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים, ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
סימילאק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שידור חוזר למופע המיוחד רגע בשבילך למאזינות כל חי. הצטרפי לאלפי הצופות שהיו איתנו באירוע עם הרבנית ימים המזרחי, רחל פסטג, מירי שניאורסון, יעל צייטלין, מירי זורגר, סמדר מורג, שרה לגרוס וחני שטרן. כתבי לנו למספר 055-333-9393 או בהרשמה באתר כל חי. השידור זמין לצפייה עד מוצאי שבת פרשת ויגש.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
סגן שר התחבורה, הרב אורי מקלב, שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
שלום ובוקר טוב.
אנחנו יוצאים למערכת בחירות ובמקביל היום סגר. נפתח אולי בכמה מילים על הסגר, מוצדק, לא מוצדק?
יש לנו, לכל אורך הסגרים שהיו, היו לנו לגביהם הרבה הסתייגויות לגבי הסגרים. יש, הסגר יש לו מטרה אחת שהיא מניעה של התכנסויות, של לנקום לכך שיהיו רחוקים חברתיים ועוד, ולמנוע את ההתפשטות. אבל האופן שעושים את זה, עושים את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית וקולוננית מאוד, ובלי להיכנס, בלי לראות באופן מסית הצרכים. אנחנו, לכן, גם יש את האפשרות לעשות את זה גם בצורה שלא סגר, ודאי, אבל לא סגר בערים, שאנחנו היינו נגד זה כסגר כללי. זאת הדרך היחידה שהם יודעים להתמודד ולמנוע התכנסות.
כן, ברור, אנחנו משלמים את המחיר שמשרד הבריאות נכשל בכל כך הרבה דברים במרוצת הזמן, אבל אתה יודע, במרוצת הזמן, גם לציבור החרדי היו טענות, איפה הנציגים שלו, למה הם לא באים לראות אותו בערים אדומות, וכשסגרו ערים, עוד לפני אדום, כשסגרו ערים, סגר על ערים חרדיות, איפה החקים היו, לא ירדו לשטח, היו טענות, ציפו ליותר אמפתיה, ולא קיבלו את זה. טוב, זו התחושה שאני שומע לפחות.
לגבי הסגר שוב, שהסגר סוגר לך, כמו שראינו בימים האחרונים, מערכת החינוך. מערכת החינוך תסגר בשעה אחת. גם הציבור, הם ראו שלעגו לעצמם, ואז הם עצמם שינו את זה, ויש מקברים, הוראות כאלה שלא שינו, גם לגבי הנושא של המסחר, מה מסחר כן ומסחר לא, וכשהחנות הצועים לא, אבל רשתות כן, ואז נדבר שהרשתות עצמם נפחות לחנות צעצועים, ועוד דברים כאלה, דברים שהם לא הגיוניים, לא סברים, לא עומדים ממבחן המציאות ומבחן ההיגיון. זה בצד אחד, בצד זה. ולגבי מה שאתה אומר לגבי ביקורת, אנחנו תמיד מקבלים כל ביקורת באהבה, אבל התשובות והמציאות, למי שיודע בשטח, זה היה בדיוק הפוך. המאמצים והפעילות שהייתה לכל חבר כנסת לציבור ולסיעות החרדיות בתקופה הזאת היא אין ארוך. אנחנו בימים רגילים הדברים שלנו אנחנו לא מקבלים במובן הרגיל. אנחנו צריכים כל פעם לחם על זכויות ועל תנאים ועל שירות שאנחנו לא מקבלים באופן רגיל, אלא עושים את זה באופן כללי, והציבור החרדי יש את הדרישות או את הצרכים הייחודים שלו. כשזה הגיע לנושא של עקרון הזה, זה היה שפתיים קשה, וכל הזמן שאנחנו, אני לא זוכר, אני כבר נמצא 30 וכמה שנה בעשייה הציבורית, לא זוכר תקופות כאלה קשות ועמוסות ומורכבות. אתה הרי לא יכול, הכל זה דברים חדשים, זה לא דברים שזה הכל, והכל להתאים את זה ולפעול, וכשאין לך מי שפועל, יש קבינט שהוא מנותק מאחרים מהמשרדים, המשרדים לא יכולים לפעול.
טוב, בוא נתפלל, הרב מקלב, בוא נתפלל שזה הסגר האחרון.
אני חושב, אבל אני לא מוכן לקבל את מה שאתה אומר, אני ממש חלוק, אני חושב שהעשייה שלנו את העשייה רבה ומוצלחת מאוד, ואולי לא יודעת שהציבור בסופו של דבר יש לו את הקשיים כמו לכולם, אבל
זה יהיה הנושא המרכזי בקמפיין?
אני לא יודע, אני חושב הקמפיין הוא קמפיין, ודאי שיהיה קמפיין של עשייה, כמובן שבתקופה הזאת מבחירות, בתוך שנתיים ארבע מאות בחירות, וכשאין תקציב אז עם פחות עשייה, ואני חושב שהחשש מבחירות נוסף עם תוצאות, אני לא חושב שצריך היום, לא צריך להיות מומחה בפוליטיקה, בפרשן פוליטי.
טוב, בוא נחזור אז
כמה יכולה להיות, אני רוצה להגיד לך שכמה סודקות יכול לשנות ומנדט אחד משנה וכל אחד, אבל אני לא עושה כך שבמערכת הבחירות, אני חושב שעוד מוקדם מדי.
אבל אין מה לעשות, אנחנו יצאנו לבחירות.
זה ברור.
השאלה איך עושים את זה, והשאלה הראשונה שנשאלת כשאנחנו יוצאים עכשיו לבחירות, זה על גוש הימין. אתם חלק מגוש הימין שהצטמצם, האם יהדות התורה תלך עם הליכוד באש ובמים עד הסוף?
אתה אומר שגוש הימין הצטמצם, יש כאלה שאומרים שגוש הימין התרחב, שמפלגות אחרות שהם יצאו לבד.
ימין הפרשה, גדעון סער הלך לאן שהלך, זהו, נשארתם 45, 50 במקבי יום טוב.
הוא טוען שיש כאלה שירצו להשיג את זה, אנחנו לא יודעים עוד בדיוק איך תראו רשימות, שיש בעצם שני, לא ליכוד אחד, יש שני ליכוד, ואנחנו ימנים יותר מימנים, ואתה תראה שזה עוד יהיה בעניין הזה. אבל אנחנו בהחלט, מה שאני מניח ככה, כמובן כל דבר שואלים, ואנחנו כל דבר.
כן, אז אני חדד את השאלה, הרב מקלב, אני חדד את השאלה. יבוא גדעון סער במוצאי הבחירות עם מנדטים, מספר מנדטים דומה לליכוד למשל, לא רחוק מהליכוד, ויש לו סיכוי יותר טוב להקים ממשלה. תלכו איתו או שתישארו באש ובמים עם הליכוד, עם נתניהו?
אני אעשה כל מאמץ, אנחנו נהיה עסוקים עכשיו, נעשות כל מאמץ שלא נגיע לשאלה הזאת, כדי שאיזה אחרות יהיו ברורות, ואנחנו, כמו שיודע, אנחנו תומכים, נתמוך בוודאי במושכל ראשון, ובוודאי ככל שתהיה לו אפשרות לנתניהו להקים לממשלה.
אבל גדעון סער הוא אופציה? מבחינה ערכית, גדעון סער הוא אופציה?
אז רגע, אופציה ברורה ראשונית, שאנחנו לא רק בגלל, גם בגלל הקארט הטוב, אבל גם בגלל הדרך הארוכה שאנחנו...
אתה מדבר על נתניהו.
אנחנו מדברים על נתניהו. עכשיו, ולכן, אנחנו מדברים עכשיו על כל מיני אפשרויות פוליטיות שהן עוד מוקדם לדון בזה עכשיו. אנחנו הולכים עוד דרך ארוכה, אפילו הרשימות עוד לא ברורות ולא מוגשות. עוד הרבה דברים יקרו בחודש הקרוב שיש, או פחות מחודש שיש, להגיש את הרשימות. ולכן זה מוקדם מדי, אבל מה שאתה שאלת עם גדעון סער, לא פסע, גדעון סער ודאי לא נמצא בקבוצה שאנחנו פוסלים אותו, לא
בגלל
ימין ולא ימין,
יאיר לפיד,
ולא בגלל אישית. זה היה, ודאי שיש הבדל גדול ביניהם, מה יש לספק
בה. לא, אז אני שואל, אם יאיר לפיד יבוא ויציג אפשרות להקים ממשלה, הוא כן פסול, הוא כן קשר?
לא, לא, לא יהיה לו אותה אפשרות, וזו שאלה שהיפותטית, שלא
יקדם. אבל אתה יודע, בפוליטיקה צריך לבדוק אופציות מראש, לפחות עם עצמך.
אני מנסה להשקיע את המחשבה בדברים יותר חשובים, שעכשיו מה יקרה אם הוא יאכל ולא יאכל. אנחנו נדע מה לעשות.
אבל אתה יודע, מחר יכול לקום כאן גוש, הרב מקלב, יכול לקום כאן גוש של גדעון סער, יאיר לפיד, נפתלי בנט, וגוש הרבה יותר גדול מגוש הליכוד והחרדים, או ודאי מהליכוד, ויגיד לחרדים, בואו, יאיר לפיד יחבוש טריימל, נפתלי בנט יגדיל את הכיפה שלו, גדעון סער בכלל לא נגד החרדים, כמו שגם בנט לא. מה רע בגוש כזה?
בוא נשאיר את הקונסטלציות הפוליטיות כשזה יקרה. אני חושב שמה שחשוב עכשיו המסר, זה אפילו חשוב המסר. אנחנו אומרים את זה ובזה אנחנו מתעסקים, לא מתעסקים מעבר לזה, שאנחנו היום אמרנו זה בכל הבחירות, מערכות הבחירות האחרונות, היציבות שלנו בעניין הזה זה יותר מהליכוד עצמו, ועכשיו הבחירות הערביות עוד יותר גם בתוך הליכוד, שאנשים בתוך הליכוד פורשים, ואם אפשר לזה, לקרוא לזה פרישה, אפשר לקרוא לזה מילים יותר חריפות מפרישה, ממסגרת הבית שלהם. בכל אופן, אנחנו בעניין הזה, אמרנו את הדברים שלנו, שאנחנו, הוא האופציה שקיימת אצלנו, עליה קיבלנו את האפשרות, ההנחיה כבר שאני מניח שהיא תתמשך, לא היה משהו סיבה, אני לא רואה סיבה שהיא לא, תמשיך, אנחנו נעשה, ואנחנו רוצים לעשות את כל הממץ, כדי שאם זה המהלך המושכל הראשון, אז שזה יהיה באמת, שזה יוכל להתבצע.
אמרת?
עכשיו, מה יהיו ואיך יהיו הקונסטלציות הפוליטיות? אבל כמו שאתה יודע,
אבל אתה אמרת,
תמיד אנחנו, האחריות שלנו להכריע היא הרבה יותר גדולה מכל מישהו אחר. יש לנו אחריות כלפי ציבור, המצביעים שלנו, כלפי הציבור התורני בארץ ישראל שיוכל להמשיך, ואנחנו נעשה את כל...
הציבור היחיד שעוד נשאר עם אידיאולוגיה מול כל המפלגות האחרות שהן פרסונליות, וכן ביבי ולא ביבי. זו האידיאולוגיה היחידה שנותרה להם.
גם באמת המפלגות הכי יציבות, קודם כל הכי ותיקות, ואתה רואה היום כמה שמפלגות האווירה כאלה שיכולים לבוא בכל רעש גדול של 34-5 מנדטים, שזה באמת ציבור ענק שמצביעים, זה יותר מרבע מכל המצביעים.
אבל הרב מקלב, אני חוזר איתך למשפטים הקודמים. אני חוזר איתך למשפטים הקודמים. יש הקלטה שלך מאחרי פיזור הכנסת, שאם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, לא פוסלים את שר, הוא עם ניסיון. יש אמירה כזו?
כל הקלטה שיש, זה לא דברים, זה לא נזזה. בפגישה עם פעילים, בפריפריה במקרה, הם שואלים אותך מה כאן, מה הם שומעים לך אישית.
פריפריה? מה, אתה נכנס לאזור של ש"ס?
זה לא מציע לחבר את זה. זה הדברים, זה שאלה בפני עצמה. מה גדעון סער?
הרב מקלב, אתה נכנס לאזור של ש"ס, פריפריה?
פריפריה, אני לא נכנס, אני לא צריך להיכנס, אני לא יצאתי משם אף פעם. אז אני לא צריך להיכנס מהפריפריה, הכל... הפעילות שלנו מאז ומתמיד, ופריפריה אנחנו שמים סיבה מרכזית אולי שאנחנו כמפלגה קיימים, ולא נניח יכול להיות שהיה אולי גישות אחרות בזמנו, איך אנחנו יהדות התורה צריכה להיות בארץ ישראל או במדינת ישראל, אז הפריפריה ודאי הייתה משקל.
אוקיי.
אז ככה, כך נוצרנו כמעט, אז אנחנו מדברים שאני צריך להיכנס לפריפריה. אני לא יודע מאיפה מגיע בכלל כל
טוב, אני רוצה לדבר איתך רגע על נפתלי בנט. ברור, הנקודה ברורה.
שייכת למישהו ולא שייכת למישהו.
ברור, ארץ ישראל שייכת לכולם וכל אחד יכול לפעול איפה שהוא רוצה, הכל בסדר.
אנחנו גם לא, אנחנו לא עושים דברים חדשים, זה דברים הכי ותיקים. אנחנו גבשים גם עם פעילים שלנו, מאיפה הפעילים האלה היו, לא הבאנו אותם מירושלים. פעילים מקומיים שעובדים איתנו כבר מערכות בחירות רבות, וכשנפגשים איתם...
נו, מאיפה גפני הגיע? מהפריפריה ששמה אופקים. טוב.
אבל כששואלים אותך מה קורה לגבי שר, אז אומר, את הדעה שלך לגבי הדעה.
אז בוא נדבר רגע.
אבל זה בלי סתירה, גם שם לא נאמר דברים אחרים, מה שאני אומר לך.
בואו, אני רוצה לשאול אותך על נפתלי בנט. ביום שישי הוא מפרסם לתומכיו, אני הערב, ליל שבת, מתראיין באחד מערוצי התקשורת, בואו לצפות. מגיע לשם, מצולם לפני שבת, עם כיפה על הראש, זה מועמד דתי שמחר צריך לשבת איתו בממשלה, אולי הוא יגיע גם לתפקיד הרבה יותר בכיר. מה אתה אומר עליו?
בוא, אני לא רוצה לדבר אישית על זה או על אחר, בוא נדבר מעשה, אין ספק שבכלל אנחנו לא מתראיינים לשום תוכנית שהיא עלולה או עשויה, אפילו לא בשידור חוזר, להיות משודרת בשבת כדבר, כזה דבר בסיסי, ואני חושב שזה דבר שמובן אליו, שמי ששומר שבת ומי שהוא מחויב לשמור שבת והוא מכניס את עצמו לכלל של שומר שבת, צריך לעשות את זה חלק, זה תפיסה שאנחנו, זה ברור שזה ככה, הוא לא יכול להיות, לתת יד לחילול שבת ולעשות את זה בעצמו. זה מעבר לזה, ברור שהדברים האלה הם לא בבית מדרשנו, וכאן זה רק מחזק כמה שצריך להיות מפלגה, להצביע למפלגה שהיא מפלגה שהערכים האלה של שבת הם לא גמישים והם לא תלויים בפופוליזם כזה או אחר או בדברים אלקטורליים, מה מביא יותר מפלגה שהדברים של שבת, אני רק יודע שאני עד יום שישי פעלתי וחמישי פעלתי שלא למנוע עבודות שבת, החלפת צינור באזור הדרום הרחוק בגלל שיותר קל, מפעלים שעוברים 24 שעות, 6 ימים, שיותר קל לעשות עם הפסקת מים.
אוקיי.
בערב שבת. זה מה שצריך לפעול, זה בתפקיד שלנו, ועל זה אנחנו צריכים להתאמץ, וזה אנחנו צריכים להיות
טוב, הרגיעה שלנו. בוא נחזור לתחילת שיחתנו, הקורונה, התחסנת כבר?
אני כבר התחסנתי, כן.
יפה.
אני התחסנתי גם בגלל שקופת חולים ביקשה, טענה שזה עוזר, אבל אני גם קיבלתי את הזימון מהסניף שלי, ולא, לא ביקשתי פריבילגיה. אני הגעתי לגיל שבו שאני נמצא באותה, באותה קבוצה שכבר מזמינים אותם.
יפה.
אני זו, ואני ברוך השם, אני חושב שזה, אם שואלים, יש תופעות, אני כבר נמצא כבר כמה ימים אחרי זה, אין שום...
הכל בסדר, מרגיש טוב.
הכל בסדר, ואני באמת חושב שאנשים צריכים לעשות את זה, ובעניין הזה יש ערבות הדדית, האדם צריך לחשוב גם על גם לא רק על עצמו, יש דברים שאתה יכול לחשוש לעצמך והתנהג איך שאתה חושב צריך להתנהג לפי מה שאתה חושב. והקורונה הזאת זה לא, אתה לא יכול רק להישאר ולחשוב מה אני חושב. יש לך, כשאתה לא חושב לא נכון, אתה מזיק לאחרים, אתה לא יכול, אנחנו לא יכולים להתגבר על כל הקורונה, ולכן זה צריך להיות שיקול, ואני מכיר, ואנשים, אני פייתי שהרבה אנשים, שאם זה השיקול, הם יחשבו, אוקיי, גם אם אני חושש ולא חושש, אבל זה לא רק שאלה שלי, זה שאלה של ערבות הדדית וכללית, שאנחנו, זאת הדרך היחידה כדי להתגבר על הקורונה.
שיהיו בשורות טובות, שנצא מהתקופה הזו כמה שיותר מהר, לאור גדול, ובהצלחה רבה. סגן שרת התחבורה, הרב אורי מקלב, תודה רבה, בוקר טוב.
כל
טוב. מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-417, מורשת איתן. שומעים את זה? את השמש המלטפת שמאירה את השדות בכל בוקר. את תפוח האדמה הטבעי שנאסף הישר מהשדה. את הטריות שבתפוח אדמה אמיתי. טפו צ'יפס, ליהנות מחטיף קרנצ'י וטעים, עשוי מתפוחי אדמה טבעיים בדיוק כמו שאתם אוהבים. בורא פרי האדמה.
רבקה טוקר ועמליה טברסקי, יועצות לגיל השלישי, מגישות ערכת קלפים ייחודית. הקלפים מאפשרים דווקא בתקופה הזו תקשורת משמעותית עם הקשיש, על מנת להוציא אותו מעט מהבדידות. הקלפים מכילים כ-85 תרגילים שמעוררים חשיבה, מאפשרים שיח משמעותי ומעלים זכרונות נוסטלגיים. להזמנות חייגי, 02-641-7568, 02-641-7568.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מאזינים יקרים, אני רוצה לאחל לכם ש... תקבלו בונבון שוקולד. חדש! בונבון עם יחולי ברכות לכל זמן. כל בונבון, ברכה.
רב-קו אונליין.
רב-קו אונליין. דרך משתלמת, נוחה ובטוחה לשלם בתחבורה הציבורית.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מקבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
השמיים.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.39 כאן במהדורת הבוקר, בלעת ובסערת הימים האחרונים, הפוליטיים, הקורונה, הסגר, קצת לא נדחק, אבל אולי לפחות כאן בשידורי האקטואליה, הסיפור המאוד עגום, מאוד עצוב של מותו המיותר של הנער אהוביה סנדק, שנהרג מפגיעת ניידת משטרה בעת מרדף ביהודה ושומרון לפני שבוע. וזה מעורר הרבה 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 זעם וסערה והפגנות, וגם אתמול בלילה ההפגנות, ושוב רואים את היד הקשה של המשטרה כלפי מי שאינם אנשי שמאל. כשמפגינים בבלפור, יד רכה, אין מכתזיות, אין בואש, כשזה אנשי ימין או חרדים, ולא משנה על מה מפגינים, פתאום רואים את המשטרה מאוד מאוד מאוד, לא נקרא לה אלימה, אבל את היד הקשה של המשטרה. צבי סוכות, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
דובר היישוב ייצר, הסיפור הזה של אהוביה סנדק הוא מתחלק לשניים. ראשית, הסיפור עצמו, מי הוא היה, איך הוא נפטר, איך הוא מצא את מותו בצורה כל כך טרגית, וגם הזעם שהתפרץ אחר כך.
נכון, קודם כל אהוביה היה ילד חמודות, אתמול חזרתי מניחום אבלים אצל ההורים שלו, ילד, קודם כל תלמיד חכם, הילד הספיק ללמוד המון המון, היה לומד כבר בגילו, היה לומד בכל אל איסור ויתר בבוקר, ובצהריים היה נמצא בגבעה, הספיק באמת ללמוד המון.
נער בן 16.
16 וחצי, כן. כתב כל מיני שירים, כתב כל מיני טקסטים כאלה, של באמת מראים על ראייה רחבה של הילד, וזה אובדן, אתה יודע, אתה רואה את ההורים, ומוות כל כך מיותר, כל כך עצוב, כל כך טרגי. פשוט לא אמור לקרות, ובטח שאנחנו נלחם כמה שנוכל כדי שזה לא יקרה יותר.
כן. וכשזה קורה, ואנחנו לא יודעים באמת מה היה שם, הטענות שהם השליחו אבנים, הוא וחבריו, ושוב, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון, המרדף של המשטרה שהסתיים בצורה כל כך טרגית הזו, אירוע מיותר, אני עוד אומר את זה בשפה עדינה, ובסוף, בגלל הטענות האלה, גם הפגנות זעם שאנחנו רואים בימים האחרונים, ביום שישי, ביום חמישי, אתמול בלילה, והמשטרה, אתה רואה איך היא מתנהלת.
כן, כמו שאמרת בפתח, אי אפשר להתעלם מהתחושה הכל כך כל כך מכעיסה, שיש דין אחד למפגיני בלפור, ודין אחד למתנחלים וחרדים, מפגיני ימין. זה כל כך מתסכל, כי אתמול, אתה יודע, הפגנות אחת ליד השנייה, הם נמצאים מול המטה הארצי, והם נמצאים מבלפור, זה 5 דקות נסיעה בפקקים. וכאן אתה רואה אותם מבירים אש באמצע הכביש, ועושים כובבי משתוללים, ומשטרה בכפפות של משי, ועומתי ארצים, מכתזיות, לוקחים תינוק מאבא שלו, מרביצים סרטונים שהם אלימות די קשה, אני לא יודע מה אמרת בהתחלה שלא אלימות, כי יש סרטונים שרואים אלימות קשה מאוד של המשטרה, וכמובן אנחנו מצפים, אתה יודע, אנחנו עדיין, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, הוא נחשב איש ימין, זה במשמרת שלו.
כן, אבל אתה יודע כמה באמת שר לביטחון פנים יכול להשפיע על הדברים האלה? בטח בתקופה הזו שכל דבר כל שר כזה נבחן בשבע עיניים, האם זה בעד ביבי או נגד ביבי, והאם הוא פועל פה ממניעים עניינים או לא, כל דבר שהוא לא יעשה יבוא אליו בטענות. אני לא בא להגן עליו, אני באמת חושב שהוא צריך להפעיל את סמכותו כשר, ולעשות סדר במשטרה, בלי קשר.
בדיוק, בצלאל, בסוף אתה כתב פוליטי מספיק שנים וגם מספיק בתחום. כששר רוצה, הוא יודע לעשות מה שצריך. הוא יודע בסוף לטפל בדברים בצורה קשה. יש לו מספיק אמצעים ומספיק יכולות כדי לעשות שינויים. נכון, יש לזה את המחירים של זה. בשביל זה הוא נמצא שם. אף אחד לא מגיע לכנסת או לממשלה כדי, לפחות בשאיפה שלנו, אף אחד לא נמצא שם כדי לשבת רק על הכיסא. יש לו תפקיד, והוא משלם מחירים על התפקיד. ברור, זה בשביל זה הוא שם.
כן, השאלה איך משנים את זה, איך משנים את ההתנהלות הזאת, המשוואה הזו, ועוד דין אחד לכולם, עוד דין אחד לכולם, כלומר, או כלפי כולם הם מתנהלים באלימות, או שכלפי כולם הם מתנהגים בכפפות של משי, אבל זה לא יקרה עוד הרבה שנים, כי כל המשטר כנראה בצורה שונה.
אתה יודע איך זה יקרה? זה יקרה ככל שאנחנו כולנו נדע לשלב ידיים ביחד, וכל הציבורים שחוטפים מהאלימות הזו, ולעמוד ולהעמיד את זה מול הממשלה, שנציגי הציבור בכנסת ידעו שהם רוצים את הקול שלנו בקלפי, אז הם צריכים לטפל בדבר הזה. לא הגיוני שבחורי ישיבה חרדים חוטפים ככה, ולא הגיוני שנערי מההתיישבות חוטפים ככה. זה משהו שנבחרי הציבור, בסוף הם צריכים להיבחר, וזה המקום שהם צריכים לדעת שהם ישלמו את המחיר.
כן, בהחלט. טוב, איך הסיפור הזה הסתיים? החקירה של השוטרים? גם סביב זה היה סיפור, היה שוטרים שפגעו בו באהוביית סנדק.
כן, כן, תשמע, לצערי אני כל כך סקפטי, אפילו אמיר אוחן, דיברנו עליו קודם, ביום שישי פרסם פוסט בפייסבוק, שהוא לא מאמין למנגנון החקירה של מח"ש, אז מה נגיד אנחנו? לצערנו, המנגנון הזה הוא, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שיש לו אמון במח"ש היום, זה גוף שהוא, יש בסוף שוטרים לשעבר שחוקרים את החברים שלהם, והשוטרים גם עצמם, יש להם מספיק זמן לתאם עדויות לפני כן, והתרבות הזו במשטרה היא תרבות שכל מי שקצת בתחום מכיר אותה, הם מתאמים עדויות ביניהם, ולצערנו זה המצב. אתה שואל אותי, הסיכוי שנגיע לחקר האמת שם, צריך נס בשביל שזה יקרה.
בהחלט. טוב, שיהיו בשורות טובות, ונקווה שנראה תקופה יותר טובה, ובכלל שכל מה שצריך להשתנות כאן במדינה, סוף סוף מתישהו מישהו ישלוט באמת על מה שקורה איך נקרא לזה? בשלטון הפקידים, וכל התחומים האלה, שמישהו באמת ישלוט, כי הימין עד היום הוכיח שהוא לא יודע באמת לשלוט, הוא יודע רק לעשות קולות של...
זה תלוי בנו, זה תלוי בציבור, על מה נלחץ עליהם. זה באמת סוף שם.
בהחלט. צבי סוכות,
תודה.
יום טוב, בשורות טובות. כן, סיפור לא פשוט, וככל שחולפים הימים, החודשים, השנים, רואים את ההתנהלות המאוד לא נעימה הזו, שבכלל כל מוסדות השלטון כלפי מי שאיננו מהצבע, לא הייתי קורא לזה האידיאולוגי של האנשים שיושבים שם, אבל כן. אדם חרדי נתון יותר לפעמים למרמס, במרכאות או שלא, מול כל רשות שלטונית כזו או אחרת, ממשרד ממשלתי ועד להתקבל לעבודה ועד שוטרים, ולא רק החרדים, אבל גם אנחנו וגם ציבורים אחרים, נאלץ לסבול מזה עוד לא מעט זמן, עד שיום יבוא ומישהו ישנה כאן את המבנה השלטוני, ואת השלטון, ואנשים יתחילו לנהל באמת, כשיבוא שר לביטחון פנים, ובאמת ינהל את המשרד שלו ואת המשטרה שהוא אחראי עליה, כנל במשרד משפטים, כנל בכל משרד ממשלתי, ושיבינו שאלה שבאו לשלוט ולנהל את המדינה, באמת מנהלים אותה, ולא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כי איך שזה נראה כרגע, זה שלטון בתוך שלטון, או בשפה היא נקראת היום, סוג של דיפ סטייט. שלטון הפקידים, שלטון בתוך שלטון, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה לפי האינטרסים שלו ולפי המהווים שלו. טוב, מה עכשיו? טוב, תכף נראה.
וגם קולסו נפשי לחצרו איס השם, לחצרו איס השם נחשפו, נחשפו וגם קולסו נפשי לחצרו איס השם, לחצרו איס השם נחשפו. Oh, וגם קרסו נפשי לחצרו איז השם. איי 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 ליבי, ליבי יבזורי, ירבני לקי לך. גם קרסו נפשי לחצרו יישא השם. נחשפו וגם קרסו נפשי.
טוב, ינקי היל והשיר החדש הזה, אתם מוזמנים לשמוע אותו במיוזיק בטח, להיט חדש. ואנחנו לפני שנחתום את מהדורת הבוקר, צבי טסלר איתנו, כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור בצהל.
טוב, אז הסגר יוצא לדרך היום בחמש, איך זה ייראה? אנשים שנמצאים בעבודה צריכים עד חמש להגיע הביתה?
לא, אפשר לצאת לעבודה גם אחרי חמש, ולחזור מהעבודה אחרי חמש, לא רק היום, אלא גם בשאר ימות הסגר, מכיוון שמקומות העבודה פועלים. אמנם ישנה הגבלה, שבמקום העבודה צריך להיות עד 10 אנשים, או עד 50% ממצבת העובדים, וזה תלוי, אם כן זה מקום שקיבל היתר לקבל להעסיק יותר עובדים בזמן נתון, אבל כל מי שהוא בדרך למקום העבודה, לפחות אומר שהוא בדרך למקום העבודה ומראה שהוא עובד, הוא לא צריך להציג אישור עובד חיוני או משהו כזה, אלא מספיק שהוא יראה שהוא עובד במקום מסוים בעיר שאליה הוא נוסע, או חוזר ממנה, והוא יכול לנסוע באופן חופשי. מהבחינה הזאת, הסגר הזה שונה מחלק מהזמנים הקודמים, שבהם הסגירה הייתה הרמטית, ובדקו אחד אחד. מה שכן, המשטרה אומרת, אנחנו כן מתכוונים לבצע אכיפה משמעותית, וכן מתכוונים לבדוק בצורה יותר מוקפדת מהסגר הקודם, גם באזורים חרדיים, לא תהיה איזושהי הקלה באזורים חרדיים לעומת אזורים אחרים, כך שלמעט הסיבות שהותרו בחוק, המגבלה היא עד 1,000 מטרים מהבית, וגם בתוך ה-1,000 מטרים אסור לבית של בן אדם אחר, כן מותר התכנסות, צורך תפילה למשל, של עד 10 אנשים במקום סגור, או עד 20 אנשים במקום פתוח, גם בזמן הסגר, וזה הסגר בעצם מגיע על רקע המשך העלייה במספרים, מבחינת המאומתים, כשהערכה היא בעצם שאנחנו מדברים כרגע על סדר גודל של 4,000 ביממה, למעט סוף שבוע, זה אומר שמכיוון שלוקח שבועיים לסגר להשפיע, תוך שבועיים אנחנו נגיע לכ-8,000 מאומתים ביממה, ורק אז זה יתחיל לרדת. המספרים הללו אגב גם מסתדרים עם עלייה חדה במספרי החולים במצב קשה, אנחנו כבר עם 570 נכון לנתון האחרון, וגם עם העלייה בתמותה, אנחנו מגיעים כבר בימים האחרונים לקצב של יותר מ-20 נפטרים ביממה, והנתון הזה הוא מטריד, ואחד הנתונים שמטריפים זה גם קצב התחלואה בריכוזים החרדיים, שנמצאים למעשה בראש הטבלה של המקומות שבהם התחלואה מתפרצת מבחינת קצב הגדילה, כשרק לסבר את האוזן, באוכלוסייה הכללית בשבועיים האחרונים התחלואה קפצה ב-92%, באוכלוסייה החרדית התחלואה קפצה ביותר מ-550%, פי 6.5 בשבועיים האחרונים.
כל הציבור החרדי? כי אני עובר על... כי אני עובר ככה למספרים בערים השונות, אני לא רואה אחוזים כל כך גבוהים, אתה רואה 170% הגידול בביתר, או כשאני רואה שינוי, זה שינוי לעומת יום האתמול, הבנתי, בסך הכל.
אני מדבר על שינוי של שישי האחרון לעומת שישי לפני שבועיים, 39% במגזר הערבי, 92%.
קח את קריית יערים, יישוב קטן, שעובדים שם כל כך יפה, כבר חודשים ארוכים, נכון לבוקר, 106 מאומתים, רק היישוב הקטן הזה, ביתר עילית כבר הגיע ל-360, גבעת זאב 220, בני ברק 1,351, מודיעין עילית מתקרבת ל-500, רכסים 73, אלעד 258, מספרים לא יאומנים.
מספרים מאוד מטרידים, שהיו מי שחשבו שאולי אנחנו כבר ניפטר מזה, כי אולי כביכול יש איזושהי חסינות עדר, החסינות לא עובדת, לפחות לא באופי כללי למגזר החרדי, יכול להיות שיש קהילות מסוימות שבהן התחלואה הייתה גבוהה יותר לפני...
רואים את זה באזורים, פחות באזורים החסידיים. בית שמש יש כרגע כמעט 600, מתוכם כ-120 בעיר הוותיקה, כל היתר בעיקר באזורים ליטאים וספרדים, האזורים החסידיים פחות, מאוד פחות בצורה משמעותית. זה בעצם מסביר את מה שדיברת על קהילות מסוימות, בעיקר חסידיות שכבר...
חלק מהחסידיות שחטפו חזק מאוד בגל הראשון, כן. גם בתקועה.
והשני, והשני, רואו גם בשני.
בגל הראשון והשני, נכון.
בהחלט. וביניהם. טוב, בשורות טובות, בריאות לכולם, שמרו על הכללים.
מי שיכול.
מי שיכול, בדיוק, בדיוק. תודה צבי טסלר, בשורות טובות. חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לאסתי פלד ולאבי גדלוביץ', תודה למוטי קופר, תודה לכם שהייתם איתנו, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר. תשמרו על עצמכם ותשמרו על הילדים, סגר, כולם בבית, תעבירו להם את הזמן, תפעילו אותם, ומי שהולך ללמוד, לשמור גם שם על הכללים, הרבה מאוד כיתות יוצאות לבידוד מפה ומשם, אז זהירות, שמירה, ובעזרת השם בקרוב כל הסיפור הזה יהיה מאחורינו. בוקר טוב, יום טוב.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מתחתנים? בשיא החשמל והמיזוג, חבילות משתלמות במחירי חיסול מלאי, הזולים ביותר. וגם מגהץ קיטור יוקרתי של תפעל במתנה.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
החורף בעיצומו. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים, ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן כשמפעילים תנור חימום בחורף, יש להרחיקו מחומרים דליקים ולדאוג שיהיה יציב. זכרו, אין להניח בגדים לייבוש על התנור, ואם אתם משתמשים בתנור קורן, יש לוודא שמותקנת בו רשת ההגנה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
יום שישי קצר ועוד המון תירוצים, אבל עם יד על הלב, איך נראה יום שישי אצלכם בבית? רגוע ומאורגן או לחוץ ועצבני? אתם מכניסים את השבת או שהיא נכנסת אליכם ברגע האחרון?
מהיום לא נלחצים, פשוט לוחצים.
הזמינו נועם אחד מבית אפיקים ותכניסו את השבת בנחת בלחיצת כפתור פשוטה. נועם אחד, בר המים המקצועי ביותר, המעניק לכם מים חמים וקרים לכל השבת. כוכבי 85-10. הזמינו עכשיו ותקבלו מכונת מיצים מקצועית במתנה.
גם שבת עם מתנה.
כוכבי 85-10.
כפוף את הקנון.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ישראל תיכנס היום לסגר שלישי מה...